טוב, אז אנחנו היום ממשיכים לדבר על האופן שבו רב מערכתיות במילוי פערים זה חלק אינטגרלי מהרבה מאוד סיפורים בתנ"ך. סליחה, תיקון, מכמה סיפורים בתנ"ך. אבל זה ממש חלק שהופך את הסיפורים להיות משמעותיים יותר, חלק שמעצים את המסר שלהם. עכשיו, בשבוע שעבר התחלנו לדבר על הסיפור של קורח. וראינו שהסיפור של קורח מתקדם לכאורה בהתחלה באפיק אחד, אבל ככל שמתקדמים בסיפור, מגלים שמדובר באמת בשני פתילים שנקרחו ביחד. עכשיו, בדרך כלל, הדבר הזה מוסבר על ידי חוקרי תנ"ך כעדות פשוטה לחיבור של שתי תעודות. תעודה אחת היא מרד נגד משה, תעודה אחת היא מרד נגד אהרון, תעודה אחת היא מרד בעולם הקדושה, תעודה אחת מרד בעולם ההנהגה וכן הלאה. עכשיו, קל להבין למה לחשוב שמדובר בשתי תעודות. כי בעצם יש פה שני פתילים שאתה יכול לפרק אותם. למרות זאת, אין בעצם שום סיבה עקרונית לטעון את הטענה הזאת, כי אני חושב שרובכם קרא מדי פעם סיפורים שיש בהם שני פתילים שמאוחים ביחד. אתם מכירים סיפורים שאתה עובר בין, אתן דוגמה משר הטבעות, אולי אתם מכירים. יש לך את הסיפור של פרודו ואת הסיפור של שאר החבורה, ואתה עובר פרק לזה, פרק לזה, פרק, או מקטע לזה, מקטע לזה. ונכון, אתה יכול להפריד את הסיפורים, אבל מישהו בכוונה פיתל אותם ביחד. עכשיו, כשבאים ומפרקים את הסיפורים האלה בכל זאת, אפשר לראות שהפתילים האלה הם לא לגמרי נפרדים. יש להם גורם אחד מאחד, וזה קורח. קורח נמצא באופן ברור גם בפתיל הראשון, בפתיל של המרד נגד אהרון על הכהונה, הוא המוביל שלו, אבל הוא גם נמצא אצל דתן ואבירם. עכשיו, אם נמשיך להתחקות קצת אחרי הסיפור, אני חושב שאפשר יהיה לראות את האופן שבו הדברים האלה נבנו, ואז גם להבין מה המשמעות של היעדר תיאור ברור של סופו של קורח. אז רגע אחד, כן. עצרנו בפעם הקודמת, כאשר השם אומר למשה ואהרון להיבדל מן העדה, ובסופו של דבר השם מציע הצעת פשרה, לכאן הגענו. וידבר אדני אל משה, למור דבר אל העדה, למור העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. גם כאן יש משהו מבלבל. כי אתה אומר, רגע, מה זה אומר משכן קורח דתן ואבירם? האם הכוונה למשכן? לא, המשכן כאן הוא אוהל מועד. אז כנראה הכוונה המשכנות, המקום שבו הם גרים. אבל כשהסיפור צריך לעבור ממוקד למוקד, הוא עושה את זה במין הדרגתיות כזאת. ואז משה עוזב את קורח, יחד עם אהרון, והולך לטפל במרד השני. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל, וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה, ואל תגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם. ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב. ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם, ולשם ובניהם וטפם. וטפם. רגע, בוא נשאל פה שאלה טכנית קטנה. לאוהלים של מי מגיע משה? קורח דתן ואבירם. את מי הוא פוגש? בוא נשאל אחרת, את מי הוא לא פוגש?
קורח.
את קורח, למה? איתה אתה מדבר, אבל אתה במיוט.
כאילו, כי קורח חייב להישאר מוסתר בשלב הזה בסיפור.
לא מוסתר, איפה קורח חייב להישאר?
באוהל מועד.
באוהל מועד, נכון. כלומר, קורח נמצא עם ה-50-200 באוהל מועד, אבל האוהל שלו שוכן סמוך לאוהלים של דתן ואבירם, באותו רוח שבה הם שוכנים, מחנה לוויה ודגל ראובן נמצאים, ומשה מגיע אל הקיבוץ של האוהלים שלהם, הוא רואה גם את משכן קורח, גם את משכן דתן, גם את משכן אבירם, אבל רק קורח דתן ואבירם יצאו ניצבים, רק דתן ואבירם יצאו ניצבים, פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ואומר משה, בזאת תדעון כי אדני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. כלומר, כשאתם אמרתם, המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש, יצאתם כנגד אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אז בזאת תדעון, כי אדוני ישלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. איך תדעו פה? יש משהו מאוד אירוני, נכון? אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני ישלחני. ואם בריאה, עברה אדוני ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נייצאו אנשים אלה את אדוני. מה הטענה? שאתה עושה דברים מלבך. איך הוא יוכיח שהוא לא עושה דברים מלבו? אנשים עברה בריאה חדשה. מה אירוני בזה? או יכול להיות אירוני לפחות? כאן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, האם השם התגלה למשה, במקום שלא מופיע בסיפור, ואמר לו, לך אמור אל קורח, דתן ואבירם, בריאה חדשה עברה ופצתה אדמה את פיה, או שהדרך של משה להוכיח שהוא עושה דברים שלא מליבו,
זה לבדות מליבו.
נכון, זה ממש פנטסטי. הוא אומר, אני עומד להגיד שזה מה שעומד לקרות, וזאת תהיה הוכחה שאני עושה דברים, שאני לא עושה דברים שלא מליבי. אז יש כאן, אני חושב, איזשהו משהו אירוני. עכשיו, יש פה חוסר סימטריה בין שני הצדדים. לא אדוני שלחני, הייתי מצפה שפה יהיה כתוב, אז וידעתם כי כן אדוני שלחני. אבל זה לא באמת סימטרי. למה?
לא, זה כן, כי אם הוא תוקף, אם תוקפים את ההנהגה של משה, ומשה מתרגם את זה לנעצת הקדוש ברוך הוא, אז סימן שהוא שליחו של השם, ולכן יש חוק המעבר ביניהם.
אני מסכים, ברור שיש כאן סימטריה בעומק של העניין, אבל הייתי מצפה שכתוב, לא אדוני שלחני, או כן השם שלחני. לאיזה שלב בסיפור היה מתאים, לא השם שלחני, או כן השם שלחני? ולמה פה זה לא מתאים? בואו נדמיין את מעמד, את ההתגלות הראשונה אחרי מעמד הסנה. משה מגיע לישראל ואומר להם, השם שלח אותי. אומרים, איך נדע? הוא אומר, אם אני אשליך את המטה לארץ והוא יהפוך לנחש, השם שלחני. ואם לא, לא השם שלחני. הגיוני. מה ההבדל פה? למה פה או שלא השם שלחני או שנייצאו אנשים אלה את השם?
הם לא כפרו רק בהנהגה של משה, הם כפרו בכל התועלת של יציאת מצרים.
נכון, כלומר, לא מדובר פה באיזשהו מבחן תיאורטי, מדובר פה באנשים שעומדים מול כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה להם, והם אמורים לדעת שהקדוש ברוך הוא עשה להם, והם אומרים לא וכלום ואין. אם אני באמת שליח של השם, אז כשהם אמרו, המעט כאל איתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו, גם יסתרר, זה ניעוץ. לא כלפיי, זה ניעוץ כלפי השם. טוב, אוקיי, בכל מקרה, והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ממש באותו רגע, כדי להראות, נכון, זה הדרך להראות שזה באמת יד ההשגחה. מפעם קראתי אלון של חבד, לא מהאלונים הרגילים לציבור הרחב, אלא משהו למטיבי לכת, אני כבר לא זוכר מה הוא היה, אבל אלון יותר פנימי באופיו, ובו אישה סיפרה שהיא הייתה הכרה, והם פנו לרבי, והוא הבטיח שלהם ילדים, ואז הם פתחו באגרות, שנה אחרי שלא היה להם, ויצא שיהיה להם, ועוד שנה, ולא... ואחרי עשר, כאילו, ואז היה נס ונולד להם ילד, וזה היה כחלוף 10 שנים. עכשיו, מה המסר? המסר הוא שאדם צריך להמשיך באמונה, וגם כשיש מונעים ומכשולים, לדעת שדברי הרבי הם אמת, ושהפתיחת לאגרות הם אמת. עכשיו, יש משהו בזה שאתה עושה 10 שנים, גם טיפולים וכל מיני דברים כאלה, ובסוף נולד ילד, אתה אומר, כן, ברוך השם, זה די רווח. מה קורה אם אותו סיפור קורה שבאותו רגע שבו הוא אמר קרה משהו? אז החוויה היא שזה ממש קשור. לפעמים התנך מעלים מאיתנו פערי זמן. אני אתן לכם דוגמה אחת, אם פתאום ברח לי שמו של המלך האשורי מן הראש, זה לא אשור בניפל, לא זוכר, שהוא מקבל, ישעיהו מנבא שהוא ישמע שמועה רעה, וישוב לארצו ויפול בחרב בארצו, ובאמת, התנך מספר שכך היה, שבניו הרגו אותו, אחרי שחזר לארצו. עכשיו, הטקסטים האשוריים מלמדים שזה אמנם נכון, אבל 20 שנה חלפו בין המסע הזה לבין החיסול שלו. עכשיו, למה התנ"ך לא מספר לנו והיא כחלוף 20 שנה? הוא גם לא אומר שזה לא היה אחרי 20 שנה. כי אם אתה רוצה להרגיש שזה יד השם, עדיף שלא תדע כמה זמן עבר, כי התחושה היא שככל שזה מיידי יותר, זה יותר מביע השגחה. עכשיו, אני מניח שלקדוש ברוך הוא יש עוד שיקולים בעולמו, חוץ מאשר לעשות את זה בטיימינג המושלם. אבל כשהסיפור נכתב, זה נתון שעדיף לא לתת אותו. אז כאן, והיא כחלותו, זה אומר, זה ממש נס מכוון, ותיבקע האדמה אשר תחתם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. וירדו הם, וכל אשר להם חיים שעולה, ותכס עליהם הארץ ויובדו מתוך הקהל. טוב, בואו עכשיו ניגע בשאלה שגם העלינו אז, מה הקשר בין העונש שלהם לבין החטא שלהם?
שהם אמרו שהם לא מוכנים לעלות, ולכן הם יורדים.
מצוין, הלאה, מה עוד?
הם מתפקדים בארץ.
יפה, כן, הם דיברו על הארץ, וגם העונש שלהם הוא בארץ, כן? לא נעלה מעט כי העליתנו מארץ, אז הם יורדים. מה עוד הם טענו?
הם רוצים רכוש, והרכוש שלהם גם
הוא נאבד איתם. רוצים רכוש, אין בעיה. הרכוש שלהם איתם זה ממש הכחשה של מזמור תהילים מפורסם, נכון? אל תירא כי העשיר איש, כי לא ומותו ייקח הכל, או ירד אחריו כבודו. ירד, ירד אחריו כבודו. אבל שמה תאמרו מה זה יעזור להם? הרי הם יורדים לשאול, הם מתים. לא בדיוק. איך הם יורדים?
חיים שם.
כנגד מה? מה הם אמרו?
לומתנו בגבר אחר.
זה מפרשת השבוע שלנו, כן. אבל זה באמת ציטוט של מה שהם אומרים כמעט. לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. להמיתנו במדבר? לא, אתם עומדים להיות הגרסה ההפוכה לאליהו הנביא. אתם עומדים להיות האנשים שנכנסו עוד בחייהם לשאול. לא מתו והגיעו לשם, כדרך כל האנשים, אתם עומדים לרדת חיים לשאול. עכשיו, אתם יכולים לראות שהעונש פה הוא מוקפד במידה כנגד מידה מדויקת. כל מילה שהם אומרים, הם מקבלים את התגובה המתאימה לה. עכשיו, וכל ישראל אשר סביבותיהם, נעשו לכולם כי אמרו פן תבלענו הארץ. כשמשה מזהיר אותם, סליחה, סורו נע מעלו עלי אנשים הרשעים האלה, משה אומר להם בעצם משהו דומה למה שהשם אמר קודם, נכון? השם אמר להם, יבדלו מתוך הידע הזאת וחלה אותם כרגע. משה מנסה להבדיל בין כל העם לבין הרשעים, ולכן כשעומד לי פה לעונש של דתן ואבירם, הוא אומר, מבחינת הקדוש ברוך הוא יהיה פספוס קטן ועוד כמה אנשים יפלו, זה לא בעיה, הוא מלכתחילה רצה להרוג את כל העם. אז חייבים לעשות את אותו בידול שהשם רצה להבדיל אותי מקורח, להבדיל גם אותם מהאוהלים של דתן ואבירם. ויעלו מעל משכן דתן, קורח דתן ואבירם, אבל מתברר שהם רק לא צמודים, אבל הם נשארים קרובים. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. כלומר, הם עכשיו תופסים את המרחק הראוי. עכשיו פה עוד פסוק אחד, ואש יצא מאת אדוני, ההיפוך פה של הסדר של המילים, במקום ותצא אש מלפני אדוני ואש יצא מלפני אדוני, הוא היפוך רגיל בתנך כדי לתאר מאורע בו זמני. זה אחת הסיבות, יש עוד כמה סיבות. כשהתנך רוצה לתאר שני מאורעות שקורים באותו זמן, אחת הדרכים היא לתאר את המאורע אחד בסדר רגיל, למשל, וילך דני הגנה, ומשה בבית הספר נשאר, כן? ומשה נשאר בבית הספר. זה בא להגיד, שני הדברים האלה קורים בעצם במקביל. באותו זמן שבו במקום אחד במחנה נבלעים באדמה, במקום השני אש יצא מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. למה אש אוכלת אותם? לא סתם אש, אש יוצאת מלפני אדוני.
משה ביקש שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את המנחה שלהם.
כנראה זה...
הם רצו להתקרב להשם, אז השם
הם רצו להתקרב להשם. אז יוצאת אש מלפני השם ואוכלת אותם. אגב, אני מזכיר לכם את הסיטואציה מאוד דומה לזאת, וזה הסיפור של דתן ואבירם, של, סליחה, נדב ואביהו, בקרובה יקדש ועל פני כל עם יכבד, ואז יש כאן את האלה שביקשו גם כהונה, ומתים באותו אופן עצמו, כלומר, דווקא מצד הקרבת יתר להשם, היא הזאת שממיתה אותם, הם רצו קדושה, הם רצו את השם, והם מקבלים בעצם איזה מין גילום, שזה ההתגלות הזאת שהיא באש. מי שביקשו קדושה קיבלו, ומי שביקשו רכוש קיבלו, וכאן אפשר להגיד שהסיפור מראה על התאמה מושלמת של מידה כנגד מידה, אבל אז עולה השאלה המעניינת. איך מת קורח? אז בואו נתחיל ממה שיותר קל, פסוק למדי כי הוא מול עינינו. האם קורח נשרף באש לפי פסוק למדי? למה לא איתי? אתה במיוט, אבל...
כי נניח בתיאור של המבחן, ראינו שיש 250, ואהרון וקורח.
נכון, עכשיו, אם לא כתוב שקורח נשרף, אז למה להגיד שקורח נשרף? כתוב שנשרפים 250. אוקיי, האם קורח נבלע באדמה?
גם.
למה לא?
כי כל האדם אשר לקורח.
או, כתוב לי, נכון, את דתן, אותם, אבל זה בעצם... אנחנו מדברים על דתן ואבירם, ניצבים משפט אחו עליהם, קורח לא נמצא כאן, ואז, כתוב לי, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם, את דתן ואבירם ומשפחותיהם, לפי מה שאפשר להבין, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. זאת אומרת, רגע, את כל האדם אשר לקורח היא בלעה, אבל לכאורה, לא בלעה את קורח.
כשכתוב הירדו הם, די ברור שזה גם קורח, לא?
למה? מי זה הם?
מי זה הם?
אוקיי, מי זה הם?
דתן, אז אלה אנשים של קורח.
אז הנה, אז אני הולך קצת למעלה. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם. ואז הוא אומר, ויעלו מעל, הנה, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהלם ונשיהם ובניהם וטפם. והוא נמצא ליד האוהלים של קורח, דתן ואבירם. דתן ואבירם יוצאים מהאוהלים, ואז הם נבלעים באדמה. ההם, לכאורה, הכוונה, דתן ואבירם. לא קורח.
גם קורח הוזכר, אבל בפסוק מיד לפני זה.
נכון, כי האוהל של קורח שם. האוהל של קורח סמוך לאוהלים של דתן ואבירם. אבל הוא עצמו לא נמצא שם לכאורה.
כן, היו אלה חיים טובים.
עכשיו, באמת חזל כבר הבחינו בדבר המוזר הזה, ובמסכת סנהדרין, יש את האמירה הבאה, ואמר רבי יוחנן, קורח לא מן הבלועים ולא מן השרופים. לא מן הבלועים דכתיב ואת כל האדם אשר לקורח, ולא קורח. ולא מן השרופים דכתיב באכול האש את 50 ו-200 איש ולא קורח. הוא מביא פסוק אחר. אנחנו ניגע בפסוק הזה עוד מעט. אבל אותו דבר אפשר היה להביא גם פסוק מהפרשה שלנו. אז לכאורה אנחנו אומרים להגיד שהוא לא מת ככה ולא מת ככה. אבל די ברור מהסיפור שקורח כן מת. ולא יהיה כקורח וכעדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו, למשל. שמופיע בהמשך. אז איך הוא מת? תנחום המציע כיוון מדהים. ויש יצא מת, השם תאכל את החמישה ומאתיים איש מקריבי הקטורת, אלו היו נבלעים ואלו היו נשרפים, וכוח לקה יותר מכולם, שנשרף ונבלע. ולמה נעשה בו שני דינים? שאילו נשרף ולא נבלע, היו הבלועים מתרעמים ואומרים, שלא הביאו עליהם את כל הפורנות הזאת אל הקורח. והרי הם נבלעים וכוח ניצול. ואילו נבלע ולא נשרף, היו שרופים מתרעמים ואומרים, שלא הביא עלינו את כל הפורענות הזאת אל הקורח, והרי אין שרופים והוא ניצול. לפיכך נידון בשתי מיטות, דיאתו האש תחילה לאן כל השרופים, שבידם הייתה המחתה ובהקטורת, וקיפלתו האש והאש מתגלגלת בו, עד שהביאתו לפי הארץ לבין הבלועים, שנאמר ותפתח הארץ את פיה. עכשיו, מה ההבדל בעצם בין שני המדרשים? שהמדרש האחד אומר, אם לא כתוב לי במפורש, שהוא נשרף באש, אני לא אגיד שהוא נשרף באש. אם לא כתוב לי במפורש שהוא נבלע באדמה, אני לא אגיד שהוא נבלע באדמה. במדרש השני אומר, אם אפשר להבין שהוא נבלע באדמה, אז הוא נבלע באדמה. ואם אפשר להבין שהוא נשרף באש, אז הוא נשרף באש. ולכן מדרש אחד מנקה אותו משתי אמיתות, ומדרש שני הורג אותו בשתי אמיתות. עכשיו שני המדרשים האלה שמבחינים באותה תופעה. יש פה פערים. עכשיו זה לא סיפור שהייתי מצפה בו לפער מהסוג הזה. קודם כל קורח הוא הדמות הראשית בסיפור. האופן של המוות תופס הרבה מקום בסיפור, כי הוא מאוד מאוד מדויק. על דתן ואבירם ראינו יותר, כי עיקר התיאור של מה שקורה עם הנשרפים והמחתות מופיע בתחילת הפרק הבא, שמרקים את המחתות למזבח, אלה שרצו להיות קרובים למקדש, זוכים להיות קרובים למקדש, לפחות בשרידים שנותרים. ודווקא בסיפור הזה שקורח הוא הדמות הראשית, והמוות המדויק הוא המארגן הראשי של הסיפור, דווקא בו המוות של קורח נשאר מאורפל, אז בשביל לענות את זה אנחנו צריכים לשאול באיזה מוות קורח אמור בעצם למות. נכון? זאת בעצם השאלה. בוא נניח שאנחנו היינו צריכים לקבוע. איך היינו הורגים אותו?
גם וגם, כי הוא חלק משתי הקבוצות.
או, בעצם היינו רוצים גם וגם. למה? כי הוא חלק משתי הקבוצות, או אולי מה שיותר נכון לומר, הוא מה שהופך את שתי הקבוצות לאחת. נכון שקבוצה אחת היא חסידים, והקבוצה השנייה היא כופרים. אבל בסוף מה שהופך אותם לקואליציה זה קורח. ואז השאלה ספציפית איפה קורח נמצא באותו רגע, היא שאלה שולית. הטענה העיקרית היא שקורח צריך ללקוט גם כאן וגם כאן. עכשיו, בניגוד למדרש, שיכול להרוג את קורח פעמיים, יותר מלהרוג אותו פעמיים, הוא יכול גם להרוג אותו באש וגם שהוא ירד חי לשאול. זה פלאים שהמדרש יכול. הסיפור עצמו נתקל פה בקושי, ונדמה לי שהפתרון של הקושי, של איך קורח צריך למות, הוא להשאיר את הטקסט עם שני פערים. ואז לייצר חוויית קריאה, שכשאתה אומר קורח נשרף באש, כולם מהנהנים. כשאתה אומר קורח נבלה באדמה, כולם מהנהנים. כי בפועל אנחנו בתודעה יכולים להרוג את קורח פעמיים כפי הראוי לו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בעוד שתי הופעות אחרות של התיאור הזה, של המרד של קורח, אנחנו מוצאים במדבר י"ז, בפרק הבא, ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים, וירקום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל למען אשר לא יקריב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני אדוני, ולא יהיה כקורח וחדתו, כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. לכאורה, מה אני מבין מכאן?
250.
שקורח נשרף עם ה-250. זה לא לגמרי כתוב, אבל זה די נראה שזה כתוב. בואו תראו את התיאור הבא בפרק כ"ו, עכשיו אנחנו מגיעים כבר כמעט לפרשה שלנו. מרחק קטן. ובני אליאב, נמואל, ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם כראי העדה, אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח בעצותם על אדוני, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה, באכול האשת 50 ו-200 איש ויהיו לנס. לכאורה בקריאה פשוטה, מה הייתם אומרים פה?
איך עם דתן ואבירם, אבל אפשר לקרוא את זה גם.
שהוא נבלע עם דתן ואבירם, אבל האמת שגם פה ממש ממש אפשר להרגיש את הבחירה לדו משמעות. כלומר, זה לא רק בסיפור שלנו הערפול, פה הערפול גם בולט, כי כשאתה קורא ותבלע אותם, אתה יכול לשים פה את נחת, ולהגיד ואת קורח במות העדה באכול האש את ה-50 ו-200. למה להגיד ואת קורח? כי תראו, לפעמים מופיע פועל שלא מתאים לכל לכל הנושאים שאליו הוא אמור להתייחס. זה מאוד רווח בתנך. ניתן דוגמה מפורסמת אחת, וכל העם שומעים את הקולות. נכון? ככה אנחנו אוהבים לדבר על איך הקולו של הקדוש ברוך הוא, וכל העם רואים את הקולות, נכון? הקולו של הקדוש ברוך הוא היה ויזואלי ממש. אבל כשאתם חושבים על הפסוק, וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת קול השופר, ואת ההר השן, וירא כל העם וינו ויעמדו מרחוק, אתה אומר, רגע, וכל העם היה צריך לכתוב, וכל העם רואים את שומעים את הקולות, ורואים את הלפידים, ושומעים את כל השופר, ורואים את לא, מספיק, כל העם רואים, פועל כללי של קלט חושי, ואחרי זה פעלים, ואחרי זה פעולות שמתאימות לו יותר או פחות. עכשיו, אפשר להבין את הפועל של ותבלע אותם, ואז ואת קורח במות העדה, ולומר שהפועל, מה שהוא רוצה להגיד זה שגם קורח מת יחד איתם. אבל זה היה באופן קצת אחר, יחד עם מות העדה. אז נראה מכאן יותר שקורח נבלע מאשר נשרף, אבל שוב, החוויה היא של ערפול מכוון, שבו קורח נמצא בין שתי מיטות, והתורה רוצה לאפשר לקרוא כך או לקרוא כך. היא לא רוצה להכריח אותך בקריאה אחת, ואני נוטה להניח שאם חשבת שכוח נבלה באדמה, אתה תחשוב שהוא נבלה באדמה גם פה, ואם חשבת שהוא נשרף באש, אתה תחשוב שהוא נשרף באש גם פה. וזה אומר שהסיפור של הרב מערכתיות במילוי פערים משמש פה את התורה כדי לייצר צדק יותר עמוק ממה שההיסטוריה יכולה לייצר, אפילו עם ניסיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה, אני חושב, דוגמה אחת מאוד יפה לרב מערכתיות במילוי פערים. אתם רוצים להמשיך לסיפור של פילגש בגבעה? כן? אוקיי. לא, אני אגיד לכם מה ההתלבטות, אני יכול לנסות ללמד מתודולוגיה חדשה, כי אני מפחד לתת לקרוא מאמרים, אפילו על ההוא ששלחתי בתור הכנה לקראת העתיד, קצת התחרטתי אחר כך. כן? כן, אוקיי. אז, אוקיי, בואו נעשה כך. אני אגיד עכשיו, בלי לפתוח את הסיפור, כמה משפטים על הסיפור של מי הרג את הפילגש, רק כדי לסבר את האוזן על איך הטכניקה עובדת, אבל לא להעמיק את הסיפור כולו. בסיפור פילגש בגבעה של פרק י"ט, אנחנו קוראים שהאיש שולח את הפילגש, והנה נסת, היא זורק אותה החוצה, הוא אוחז בה ממש, והנה נסת, אבל היא לא מתה. היא חוזרת חיה, והיא נופלת על פתח הבית וידיה על הסף. למה היא לא נכנסת? הבנה פשוטה היא שכולם ישנים שם. למה הם ישנים? כי היא לילה. מה עם הפילגש? טוב, אתם יודעים, קורה, יש צרות איומות בחיים, אבל מה לעשות? ואז מופיע באמת תיאור מטורף, כאילו שהדברים שעד עכשיו ראינו לא היו מטורפים, וזה של האיש שרוצה לצאת הביתה. מתואר, ויקום אדוני בבוקר ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית, וידע על הסף, הוא בכלל התכוון ללכת הביתה. פתאום זה קטע. האישה פילגשו נופלת, וידע על הסף, זה כאילו כמו, אתם יודעים, יש את הארונות מתים האלה שיש להם שריטות מבפנים, ואני חושב שזאת התחושה של הנופלת וידע על הסף, כאילו בכוחותיה האחרונים נמצאה. ואז, באמת במשפט שהוא מופת לגועל וחוסר טקט, הוא אומר לה, קומי ונלך, כאילו, יאללה, גברת, בוקר, אי אפשר להימרח כל היום על הרצפה של פתח הבית, הגיע הזמן לזוז. ולרוע המזל, היא לא עונה לו, כן? ואין עונה, ויקחה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו. ויבוא את ביתו, ויקח את המאכל, ויחזק בפילגשו, וינתחה על העצמה ל-12 נתחים, וישלחה בכל גבול ישראל. עכשיו, שימו לב לויחזק בפילגשו. זה אותו פועל שהתורה, הנביא השתמש בו גם בשלב שבו הפילגש התנדבה. כן. ויחזק האיש בפילגשו ויוצא עליהם החוץ. למה היה צריך האיש להחזיק בפילגשו כשהוא הוציא אותה החוצה? מה זה דבר הסביר?
מוכנות.
כן, היא לא התלהבה משום מה מהרעיון הזה. למה הוא היה צריך להחזיק בפילגשו כשהוא מנתח אותה לעצמה ל-12 נתחים? אולי צריך קונטרה, כן? אבל אפשר גם לחשוב על תרחיש אחר. פתאום אתם יכולים לשים לב שלא היה כתוב שהפילגש מתה. אנחנו יודעים בוודאות שהיא חיה בסוף האונס, ואנחנו יודעים בוודאות שהיא מתה אחרי שחותכים אותה ל-12 נתחים. השאלה המעניינת היא מתי היא מתה. הסיפור לגמרי מאפשר את שתי הקריאות. הרי תארו לעצמכם שאחרי שהוא שואל ואין עונה, הוא מעמיס אותה על החמור, אם היה כתוב שהוא לוקח אותה אל ביתו, ורוחץ אותה, ומלביש אותה, ומאכיל אותה, ומטפל בעד יום אותה, אף אחד לא היה אומר, היי, מה זאת אומרת, למה הוא עושה את זה לגופה? היינו מניחים שהיא לא ענתה כי היא מעולפת, והוא לוקח אותה על החמור כי אין לה כוח ללכת. והיא חיה. גם הגיוני שהוא חשב שהיא חיה והתברר לו שהיא מתה, ואז הוא המיס אותה על החמור, כי גם המתים נוטים בדרך כלל לא ללכת. אז שתי הקריאות אפשריות. עכשיו, השאלה המעניינת היא למה לבחור בסיפור, כן, אנחנו נתנו לו את השם פילגש בגבעה, אבל אני חושב שזה שם מולם, לבחור דווקא בתיאור שבו אתה לא מצליח להבין מי רצח את הפילגש.
יש פה גם מוסריות, טענה מוסרית כפולה על שני הצדדים.
מה הטענה?
הם לא בסדר ויש להם אחריות על המוות שלה, אלה שאנסו אותה כל הלילה, והוא לא בסדר שהוא השליך אותה החוצה והחזיק בה בחוזקה. ושניהם אשמים במידה שווה במוות, ללא קשר לשאלה מבפועל הרג אותה.
לא רק במוות, פתאום מתבר שהם אשמים, אלא גם, תזכרת את זה, רק נשים לב שזה שני הרכיבים, גם באונס. מה הופך את האיש להיות אשם במיוחד באונס? יש שני רכיבים שמפלילים אותו.
הוא הוציא אותה.
הוא הוציא אותה בכוח כנראה, ומה עוד? כאילו סצנה לכאורה מיותר.
הלך לישון.
מה?
הוא הלך לישון.
וואו, ההדהוד הזה, הוא מתאים בדרמטיות שלו למורה. לא, אני מתכוון, מה גורם לנו לחשוב שהעובדה שהם אנסו אותה היא קשורה מאוד אליו, ולאו דווקא אליהם?
מצאו להנסתו.
יפה. כלומר, הסצנה הזאת היא שבה מציעים להם את הבת והפילגש והם אומרים לא. לכאורה, אתה יכול לשאול מה החשיבות שלה, חוץ מהאנלוגיה החזקה שיש כאן לסדום. אבל אני חושב שהחשיבות שלה הוא כדי להגיד, אל תגידו, הם ניסו לתפוס אותה וגם תפסו אותה. הם מבחינתם לא היה להם שום בעיה איתה. מכיוון שהם לא הצליחו להשיג את מה שהם רצו, הם הסתפקו במה שהם לא רצו. אבל אם הם היו פורצים לבית, הם היו אנסים אותו. עכשיו, אני חושב שהחשיבות של הסצנה היא כדי לומר, הם רצו לפגוע בו, הוא לא רצה שהם יפגעו בו, אז הוא גרם להם לפגוע בה. ואז אתה שואל מי השם בפגיעה בה, התשובה היא גם הוא, וגם הם. ואז אתה שואל מי השם ברצח, ושוב התשובה היא כפולה. עכשיו, זה נורא נורא חשוב, כדי להבין מה קורה בפרק הבא. פרק הבא, ישראל יוצאים למלחמה, והם שואלים בה השם. מי יעלה לנו בתחילה? השם עונה, יהודה יעלה. והם עולים והם מפסידים. ואז הם שואלים, הוסיף להילחם עם בני בנימין. אחר השם אומרים, תוסיפו והם עולים ומפסידים. עכשיו, זה נורא מוזר. יש הרבה מאוד פירושים בחזל, הרבה מאוד פירושים בראשונים, שמנסים להסביר מה קורה פה, כי הם שואלים בהשם, והתשובות שהשם עונה להם לכאורה לא נכונות. אז יש מי שאומרים שהם לא באמת שאלו בהשם. רק כשהם שאלו בהשם באמת, הם קיבלו את התשובה הנכונה. אבל אני חושב שיש כאן הסבר אחר. ההסבר הוא שהשם עובד עליהם. זה גם רמב"ן כבר מציע במובן מסוים. מה זאת אומרת? בואו תראו. הם שואלים בהשם, ואני עושה את זה בקצב מהיר הרבה הרבה יותר, רק מין דוגמה נוספת. וישאלו באדוני, בואו ניקח את הדוגמה לפני כן, כן. מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ואומר אדוני יהודה בתחילה. תזכרו את המילים? מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ואומר אדוני יהודה בתחילה. בוא נקפוץ מהסיפור הראשון אל הסיפור, מהסיפור האחרון אל הסיפור הראשון בספר. ואחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר אדוני יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. מעניין, נכון? כמעט אותן מילים בשאלה, וגם תשובה מאוד מאוד דומה. מה ההבדל הגדול בין שתי התשובות?
הבטחה של ההצלחה.
הם שואלים מי יעלה, השם אומר יהודה יעלה. הם חושבים שמה השם אמר להם?
שננצח.
שהוא ינצח, מה השם אמר באמת? יהודה יעלה ראשון. ינצח, לא ינצח, זה הוא לא אמר. להוסיף להילחם, שם אמר להם תוסיפו. הם ממשיכים להילחם. הם חושבים שהשם אמר להם תמשיכו להילחם וגם תנצחו. אבל הוא לא אמר את זה. רק בפעם השלישית שהוא יגיד שהוא ייתן אותם בידם, הוא באמת ייתן אותם בידם. עכשיו, מה חייב לשאול את עצמו כל קורה? אוקיי, פתרנו את הבעיה, הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא משקר. הוא אומר לה, הוא רק מטעה אותם. למה הוא מטעה אותם? בצד של מי הוא בעצם? למה? מה, הוא בצד של הטובים, הוא בצד של הרעים? זה נורא מוזר, הרי די ברור בצד של מי הקדוש ברוך הוא צריך להיות. בצד של מי? אוקיי, יפה, זאת בדיוק הנקודה. עכשיו, הרבה מדי, ככה לתחושתי, פרשנים וחוקרים, הלכו פה עם, כאילו קצת עם התנגשות בטקסט, בניסיון לטעון שחייב להיות שהשם יתמוך בבני ישראל. זאת אומרת, אם קראת את הסיפור של פרק י' כמו שצריך, אז יש לך שני מנובלים, מנובל קולקטיבי שזה בני הבליעל אשר בגבעה, ומנובל שהוא לא פחות מנובל מהם, שזה הלוי. מה אנחנו נתקלים בפרק כ'? המלחמה היא לא בין גבעה לבין הלוי, אלא מה בעצם, מהי תמונת המלחמה? נכון, אבל אני הייתי קורא להם אחרת קצת. למה עם ישראל מול בנימין?
האשמים והשופטים.
אני הייתי מציע שתומכי, כן, את אלה שתחת דגלו של הלוי, יוצאים כנגד אלה שתחת דגלם של הגבעה. זאת אומרת, אין לנו בעיה עם בני ישראל, אין לנו בעיה עם בני בנימין, לכאורה. הבעיה שלנו היא עם זה שכל אחד מהם מייצג מטרה במלחמה. ואז אתה שואל, מי אמור לזכות לתמיכתו של הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה? והתשובה הכי פשוטה צריכה להיות, או ליתר דיוק, שני הצדדים.
שני הצדדים בהצלחה.
בדיוק, איחלתי לשני הצדדים בהצלחה. אני חושב שזה המפתח לסיפור המוזר הזה. כלומר, שהרב מערכתיות במילוי פערים נועדה לייצר סימטריה מושלמת עד כמה שאפשר בין הלוי לבין אנשי גבעה. ובזה היא באה לומר לנו בעצם, שמה שקורה בפרק הבא, הוא לא סיפור על בני בנימין הרשעים. אם יש חוקרים, יאיר העמית למשל מבינה, שהסיפור בא להשחיר את בני בנימין. אני חושב שזה נכון, אבל רק חצי מהאמת. הוא בא להשחיר את בני בנימין, וגם בא להשחיר את בני ישראל. כי התמה של הסיפור היא לא בנימין הם שבט רשע, התמה של הסיפור זה...
הם מלך בישראל,
איש ישר בעיניו יעשה. כלומר, הבעיה היא שבמקום לעשות הישר בעיני השם, כל אחד עושה הישר בעיניו, וזה יוצא עקום. איך אתה מראה שהכל יוצא עקום? דרך סיפור כזה שבו כולם מנסים... כלומר, הדבר המדהים בסיפור הזה, הוא שאיש הישר בעיניו יעשה, לא מגיע במשמעות המגנה של הביטוי. כלומר, אתה לא בא להגיד, הם רשעים, אתה בא להגיד, הם מפספסים. כלומר, אתה לא בא להגיד, הם עושים עוולות, שזה קריאה אפשרית בביטוי, אלא הם לא מצליחים ללכת ישר באמת. כל אחד יורה לכיוון אחר. וזה, אני חושב, הסיפור שיש כאן, הוא אנרכיה איומה. אתה רואה איך ככל שמנסים לתקן הדברים נהיים יותר גרועים. בפרק הבא, בני ישראל אומרים, וואי וואי, מה השם עשה לנו? הוא גרם לנו להשמיד שבט מישראל. נשארו רק 600 מבני בנימין. השם גרם להם להשמיד שבט מישראל? לא, הוא לא אמר להם לעשות את זה, אבל בסדר. מה הפתרון? בוא הם נשבעו בהשם שהם לא ייתנו את הבנות שלהם. הם לא יכולים. השבט של האנסים האלה, הרשעים, הם ייתנו את הבנות שלהם. אבל רגע, רגע, הם לא נשבעו שום דבר לגבי לא לתת את הבנות של מישהו אחר. אז הם מגלים שיבש גלעד לא יוצא לו מלחמה, טובחים את כל אנשי יבש גלעד, גם את אנשים בעולות הבעל, אף אחד לא לגמרי מבין למה. כאילו, מה, זה דיני מלחמה שכמעט אין להם אח ורע, רק לבני מדיין עושים משהו דומה. ואז נותנים להם את אנשים הבתולות. כי אתם יודעים, ככה, זה בני בנימין לפי הסיפור הזה, מיסטיניסטי מאוד, מתברר. אוקיי, לא. אבל זה מה שהם עושים. ואז, אופס, יש 400, זה לא מספיק. יושבים זקני ישראל, חכים את זקנה ומנסים לחשוב איך פותרים את הבעיה. ואז אומרים, רגע, אנחנו נשבענו בהשם שלא ניתן את הבנות שלנו. מה לא נשבענו? שהם לא יחטפו. אז הם הולכים לבני בנימין, אומרים, תשמעו, יש חג להשם בשילום, ימים ימימה. הבנות יוצאות לחול בקרמים, ו... בוא נגיד לכם ככה, אם האחים שלהם והאבות שלהם יבואו לצעוק, היי, הם חטפו לנו את הבנות, אנחנו נגיד להם, לא, הכל בסדר, אנחנו לא נשמנו אשמים, כי לא נתנו להם נגד השבוע. אמרנו שלא ניתן להם, לא אמרנו שלא נגיד להם, שאם הם יקחו לא נעשה להם כלום, ואז באים בני בנימין לשילו, שזה בית השם בהר אפרים, עוד מעט אני אגיד לכם למה זה חשוב, וחוטפים משם, נושאים את הנשים אשר גזלו. נושאים הכוונה על הכתף, זה לא כמו נשא בחזל. ואז אתה אומר לעצמך, שנייה, איך הסיפור התחיל? היה פעם איש לוי, מהר אפרים, שלפחות לפי דבריו שלו, הוא כנראה גר בשכנות לבית השם. בית השם בשלו, וכנראה הר אפרים, כי הוא אומר שאל בית השם הולך. באים בני ישראל להגן על כבודה של הפילגש, בתחילת הסיפור, וסופו של הסיפור...
שמבזים מלא פילגשים.
יותר ממלא פילגשים. הם אומרים לבני בנימין, בואו להר אפרים, ותחטפו, בנות, כמה שאתם צריכים ותיקחו. ואז אתה נעצר ואתה אומר, אז בשביל מה התערפתם? כאילו, מה היה כל כך רע במציאות, כמו שהיא הייתה לפני שניסיתם לתקן אותה, באמצעות טווח ועוד טווח והפרות שבועה, וכל מיני דברים מוזרים כאלה. ואז החתימה הזאת היא של, הסוף של הסיפור, שיש בו איזה מין אירוניה כזאת, אני חושב, הוא נגמר ב... אתם יכולים לראות, ויעשו חן בני בנימין, ויעשו נשים למספרה מן המחוללות אשר גזלו, כן, ביטוי חריף, כן? וילכו וישבו אל נחלתם, ויבנו את הערים, הערים, וישבו בהם, ויתהלכו משם בני ישראל בית ההיא, איש לשבטו ולמשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו. עכשיו, אני חושב שזה השלב שבו הקוראה הנורמלי, אוי, סליחה, אני חשבתי שאני משתף את המסך, הקוראה הנורמלי מחכך את העיניים בתדהמה, ואומר, מה זה ההפי אנד הזה? כאילו, לא קראתם את כל הסיפור שאנחנו קראנו? ואז המספר אומר, מה אני אגיד לכם? בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אם זה נראה לכם סיפור עקום, אתם צודקים, זה בדיוק מה שהסיפור בא להגיד. עכשיו, אתם יכולים לראות שגם פה, לא צריך, רב מערכתיות במילוי פערים, היא לא מחלוקת פרשנית. היא מקום שהכתוב עצמו מייצר שתי קריאות אפשריות, וכשהוא עושה משהו כזה, הוא פוגם ביציבות של הסיפור. ופגימה כזאת ביציבות של הסיפור, ראוי שתיעשה רק במקום שבו הסיפור יעבוד יותר טוב, כשהוא לא יציב מאשר כשהוא כן יציב. הסיפור יעבוד יותר טוב אם נניח ששני הצדדים רשעים באותה מידה, מאשר, או לפחות במידה דומה, מאשר אם נניח שצד אחד רשע בצורה מלאה. עכשיו, אני אעיר עוד הערה אחת על הסיפור הזה, וזה למה השם מטעה אותם. אז התעסקתי בסיפור הזה הרבה מאוד בדוקטורט שלי, הוא הטריד אותי, כי זה אחת הדוגמאות הכי קיצוניות לזה שהשם מטעה את בני ישראל, והגעתי למסקנה שיש סוג של סיפורים שנקרא אנשת מרומה באמצעות מרמה. יש סוג יותר מובן מאליו, שזה אנשת רמאי באמצעות מרמה. אם אתה מרמה, אתה תענש באמצעות מרמה. אבל האנשת מרומה באמצעות מרמה זה סוג של סיפור שבו, כך טענתי, אסור לאדם להיות מרומה, ואם הוא מניח לעצמו להיות מרומה במקום שאסור לו, הוא יענש באמצעות, במידה כנגד מידה. עכשיו, למה אני אומר שאסור להם היה להיות מרומים? כי הסיפור שלנו הוא הדוגמה הכי קרובה שיש בסיפורי המקרא, לאיזה חוק? מה?
דל לא תעדר בריבו?
לא, אני אומר, יש חוק שממש, התיאור של מה שבני ישראל עושים בסיפור, הוא נראה כמו סוג של הגשמה שלו.
עיר הנידחת?
עיר הנידחת. יש הרבה מאוד פסוקים משותפים לסיפור שלנו ולעיר הנידחת, שמורגים את כל אנשי העיר, את כל שללה, שורפים את הערים, כל הדברים האלה. ואז אתה אומר, שנייה, עיר הנידחת פותחת באזהרה. והיא אומרת, ודרשת, וחקרת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. הרצף הזה של תבדוק, 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 תבדוק בבסיס, הוא בדיוק מה שהם לא עשו פה, כי אם הם היו חוקרים, הם לא היו מאמצים את הגרסה של הלוי כל כך בקלות. תחשבו למשל על בעל הבית. אתם זוכרים את בעל הבית שירח את הלוי? מה קרה לו? אנחנו יכולים רק לנחש. מה הניחוש הכי סביר?
מת.
מת. למה הוא מת? זה איך הוא מת, אבל...
כל אנשי גבעה מתו, אז הוא גם...
כל אנשי גבעה מתו, כנראה הוא מת. אבל רגע, מה עם הלוי? הלוי לא אמר מילה? אני חושב שהתשובה היא ברור שלא. כי אם הלוי היה מספר... הוא היה חושף את העובדה, כן? הוא מתאר את זה, הרי כי אותי דימו להרוג ואת פילגשינו ותמות. אבל אז, אם הוא היה מספר להם שהוא זרק את הפילגש החוצה, בני ישראל לא היו כל כך מהר אומרים, אוי, אתה איש האישה הנרצחה, הם היו אומרים, אתה רשע. עכשיו, אני חושב שהאנלוגיה שיש כאן לסיפור סדום, בין השאר אומרת, שהאורח שהגיע אל ביתו של לוט הזה שלנו, לא היה מלאך. וכיוון שהוא לא היה מלאך, אז הוא לא הציל כפי שהמלאכים הצילו את לוט. ואם תרצו, האחיזה במאכלת, יש לה אנלוגיה חריפה לסיפור העקדה, אבל אף אחד לא עוצר את ידו, כי גם בסיפור, גם באנלוגיה הבאה, אין מלאך שיקרא ויעצור ויגיד אל תשלח ידך. זה סיפור של... טוב, אתם, אני חושב, יכולים לראות את... הנה. טוב, אז זה בגדול... דוגמאות לרב מערכתיות שיש במילוי פערים, והאופן שבו היא הופכת להיות חלק מהותי מקריאת הסיפור. הנושא הבא שחשבתי לדבר עליו, ושלחתי לכם שבוע שעבר כבר את המאמר ההוא של פרי, כתבתי גם איזה עמודים כדאי לקרוא, אני אשלח את אני יש לי מטלה על זה, והמטלה הזאת היא בעצם חופפת במידה רבה לסיפור של השיעור של בעל פאור. אז לכן אני מתלבט עד כמה זה יהיה מועיל לעשות מטלה כזאת, או שכולכם שמעתם אותו?
אני רק קראתי את המאמר.
לא, אז בעל פאור זה משהו אחר. הרבה הרבה יותר מפותח ומתוחכם. אוקיי, אז אני אשלח לכם, ומי שיודע את זה כבר יכול רק לנסות לעבור על זה כדי לראות איך הדברים נופלים למקום. את העמודים הרלוונטיים מהמאמר של פרי אני כן ממליץ לקרוא, כי הם ממש פוקחי עיניים, ואני אשלח לכם גם למי שרוצה, זה ממש לא נצרך, אבל המאמר עצמו נכתב סביב סיפור שנקרא ורד לאמילי. סיפור קצר, שעליו הוא רוצה להדגים את הטכניקה של איך סדר הטקסט קובע את משמעויותיו, ולהכיר את הסיפור שעליו הוא מדבר עוזר להבין חלקים במאמר, וזה סיפור קצר מקסים, אבל לא צריך לקרוא, רק מי שרוצה לקרוא שיקרא. בואו נדבר עכשיו קצת על הטכניקה באופן כללי. תראו, הדבר הכי חשוב לדעת לגבי ספרות, וכבר דיברנו על זה פעם, זה שהיא אומנות של זמן. מה זאת אומרת שהיא אומנות של זמן? זאת אומרת שלטוב ולרע היצירה לא יכולה להיות מוצגת בבת אחת. בין שנרצה בזה, בין שלא נרצה בזה, היא מוצגת תמיד בהדרגתיות. עכשיו, לפעמים הייתי רוצה שזה יהיה מוצג בבת אחת. אתם אולי עוד זוכרים את הטכניקה הפרימיטיבית שהייתה פעם בסרטים, כי גם סרט כמו ספר זאת אמנות של זמן, שאתה רוצה להראות שני דברים שקורים במקביל ואתה מחלק את המסך לשניים. שזה לא עובד טוב, כי אתה לא פה בדיוק ולא שם בדיוק, רק אם אתה עושה איזה שהם דברים שמתכתבים אחד עם השני, איכשהו זה מצליח. בדרך כלל, אם אתה רוצה להגיד מה קורה באותו זמן במקום אחר, אז שוב, בטכניקה קצת פרימיטיבית, אתה אומר, באותו הזמן ממש במקום אחר. בטכניקה פחות פרימיטיבית, המסך מבזיק לרגע, ומשהו בתאורה מרמז שזה אותו הזמן, ומשהו בנוף מרמז שזה לא אותו מקום, ואתה מצליח להבין שכנראה אנחנו נמצאים באותו מקום, באותו זמן, אבל במקום אחר. בדרך כלל זה ככה. ואם זה לא עובד, אז אתה מניח שזה לא באותו זמן. אבל בגדול אתה ככה מרחף עם איזה הנחה כזאת באוויר. עכשיו, זאת מגבלה, שאתה לא יכול להציג הכל ביחד. איפה אתה יכול להציג הכל ביחד? איזה סוג אומנות למשל מאפשר לי לתת בבת אחת את כל מה שאני רוצה לתת?
ציור.
ציור, נכון. ציור הוא דוגמה מצוינת, הכל מונח לפניי. עכשיו, יכול להיות שאני לא אתרכז בכל הפרטים באותו רגע. אבל אני רואה את כל הציור במבט הראשון, ואז אני יכול להחליט במה להתרכז. עכשיו, יש מקרים שבהם אומן יבנה את הציור באופן שיכריח אותך להסתכל בו בסדר מסוים. כלומר, הוא יגרום באמצעות התאורה או הזווית או הצללים או מה שלא יהיה, שהעיניים יתחילו מנקודה מסוים וילכו לנקודה אחרת. הוא יכול להציב פסל במקום כזה שבו אתה תהיה כפוי לראות אותו דווקא בסדר מסוים ולא בסדר אחר. אבל זה לא קורה בדרך כלל. עכשיו, אתה יכול לקרוא את הסיפור מהסוף. אבל גם זה לא דבר שנעשה בדרך כלל. בבסיס, אם אתה רוצה להיות קורא צייטן, אז אתה חייב לקרוא את הסיפור לפי הסדר שלו. זה ההסכם בינך לבין מי שכתב. עכשיו, זאת מגבלה, אבל אחד הדברים הכי חשובים לדעת לגבי מגבלות בתחום האומנות, זה שהמגבלות מייצרות את האומנות. מה זאת אומרת? זאת אומרת כשאתה רואה איך בן אדם, נגיד משורר, מצליח לשבץ פסוק מקראי, בצורה שכל כך הוצאה מהקשרה, עד שהוא מצליח באותה מילים להגיד משהו אחר, אתה מתפעם כפליים. כלומר, מזה שהוא שיבץ את המילים המקראיות, במקום להגיד מילים חדשות, ועדיין הצליח לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה. היכולת לעשות את ה... להיות כפות לכללים, ועדיין לומר את הדברים בצורה מושלמת, כמו שרצית לומר אותם, זה בדרך כלל הסימנים של אומנות שהיא מצוינת. אם אין מגבלות בכלל, אז אין אתגר, ואם אין אתגר, אז אתה לא יודע להעריך את השלמות שבה אתה מצליח לעשות את מה שעשית. השלמות מוגדרת לפי המגבלות במובן מסוים. עכשיו, ולכן מה שזה אומר, זה שלמרות, הזמן יהיה גם מאפיין, לפעמים הוא יהיה מגבלה, ולפעמים הוא יהיה אמצעי. עכשיו, הזמן יכול להתאפס גם מצד העבודה של המספר, אבל הוא יכול וגם צריך להתאפס מצד התהליך של הקריאה. זוכרים את הדוגמה שנתתי בסרט שאתה אומר, כנראה שזה אותו הזמן במקום אחר, אבל אתה גם אומר שלא. כלומר, אתה נמצא במין חוסר ודאות, עם איזו תחושה מסוימת, ואם פתאום תבין שזה יום אחר, אז תבין שזה יום אחר. אם תבין שאולי קפצו אחורנית בזמן, אז קפצו אחורנית בזמן. אנחנו גמישים מספיק כדי לשנות את מסגרות ההתייחסות שלנו. עכשיו, אותו דבר בעצם נכון גם לגבי סיפורים. כשאני קורא סיפור, אני בדרך כלל מניח שיש איזושהי זרימה טבעית של נדבך שנבנה על פני נדבך, שנבנה על פני נדבך, וזה לא ניתן בבת אחת, אלא בסדר מסוים, כי זה הסדר הטבעי לתת את הדברים. עכשיו, זה לא תמיד ככה. כי הסדר הטבעי הוא בסך הכל צורת ארגון אחת. יש סיפורים שנבנים שלא על פי הסדר הטבעי. אתם תראו בהמשך, כשתקראו את המאמר, מונחים פבולה וסוג'ט, שאחד מהם עוסק בסדר שבו הדברים קורים, ואחד מהם עוסק בסדר שבו הדברים מסופרים בסיפור. עכשיו, מה בעצם המשמעות של ההבחנה ביניהם? כן? מה המשמעות של ההבחנה בין הפבולה, כלומר שוב, המאורעות לפי סדר ההתרחשות הטבעי שלהם לבין הסוג'ט, שזה המאורעות לפי הסדר שמופיעים בסיפור. שלפעמים...
זה מוקדם מאוחר בתורה.
כן, אבל זה... אין מוקדם מאוחר בתורה, זה כלל ששומט את הקרקע מתחת למה שאנחנו עושים עכשיו. למה? כי הוא אומר בעצם הסדר לא משנה.
הוא משנה, הוא בא להציג משהו אחר מהכרונולוגיה.
כן, איפה ראית שמישהו אומר את זה, כמו שאתה אמרת?
ככה תמיד עושים לרשי, נחמה לגוביץ' על רשי שאומר מוקדם מאוחר בתורה, אומרת, אוקיי, אז למה זה כתוב כמו שזה כתוב? צריך להבין שיש פה
מסך. אז אם יותר הולך לכיוון של רמב"ן. רמב"ן, שהוא עושה בסדר המאורות, הוא אומר, לפי דעתי, כי כל הכתוב כולו על הסדר. לבד ממקום שיזכיר בו הכתוב ההקדמה או האיחור, בפירוש, וגם אז לצורך עניינו לטעם נכון. בא רמב"ן ואומר, אין, לא נכון, אין מוקדם מאוחר בתורה, זה לא כלל אמיתי. הכלל האמיתי הוא התורה על פי סדר. אם היא שוברת את הסדר, זה בשביל צורת ארגון לא כרונולוגית. אבל גם היא סדר. ואז אתה צריך א', ראייה, וב', נימוק. ראייה, למה צריך ראייה?
אם אתה כרונולוגית, אז צריך לכתוב מפורש שעכשיו עושה משהו אחר.
כי אחרת?
כן, הסדר הטבעי אולי.
או, איך ידע קורה שהוא שינו את הסדר הטבעי? למה צריך גם טעם נכון ולא מספיק? שיפרש הכתוב הקדמה או איחור. מה?
כתוב לא שרירותי, כנראה אם הוא עושה את זה, יש לו סיבה.
אין נכון, כלומר, ההנחה היא שאם יש סדר, אז שינוי הסדר הוא בעל משמעות. אם אין סדר, אז שינוי הסדר הוא לא בעל משמעות. עכשיו, העולם החזלי בדרך כלל לא עוסק בשאלה למה המוקדם מוקדם והמאוחר מאוחר. זה יותר תפיסה שזה מאפיין של דברי אלוהים. נאו מעגלותיה לא תדע, מטולטלות הן דרכיה של תורה. הדבר המדהים זה שגם מי שלא דורש נגיד סמוכים, בתור דוגמה לאותו עיקרון, בספר דברים כן דורש סמוכים. כי ספר דברים משה רבנו סידר אותו. אז ודאי הארגון פה הוא משהו שאפשר ללמוד ממנו. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אתה אומר, זה אולי אחד המאפיינים של השפה האלוהית. שהכל נמצא שם באיזשהו אופן שהוא לא הצורה שבני אדם עושים ממנו. אני רוצה לטעון שהסידור של המידע, כן, זה לא חידוש שלי, אבל שהסידור של המידע נעשה כדי לפעול על הקורא. כלומר, כדי שהקורא יחווה חוויה מסוימת דווקא. עכשיו, אפשר לעשות מניפולציה של האופן שבו הקורא מבין את הנתונים? פשוט על ידי מתן הסדר של הנתונים. למשל, אספר לכם סיפור. לפני הרבה שנים, הלכתי עם אשתי באיזשהו, לא זוכר איפה זה היה, אזור שמה של נחלת שיבה, אני חושב, ונכנסנו לאיזה בית קפה, כבר היה מוצאי שבת, היה די מאוחר בלילה, ואשתי אמרה, אני רק אלך למטבח לשאול אם הם עוד פתוחים, והיא חזרה ואמרה, הם אומרים שהם כבר רוצים לסגור את המטבח, אבל הם מוכנים להשאיר אותו פתוח, רק אם אנחנו נהיה מוכנים להזמין גם, אני לא זוכר מה. עכשיו אני מתפוצצתי, כאילו, אמרתי מה זה הדבר, הם רוצים לסגור שיסגור, אין בעיה, נלך, הם רוצים, שהם פתוחים, פתוחים, אבל מה, מה זה התנאים האלה? ואני מתפוצץ ונועם נאומים ומנסה לשפר את מצב האומה והעולם, ובאופן כללי לקרקר כמו בן איש נפוח, ואז פתאום יוצאים מהמטבח עם איזה, לא זוכר, מילקשייק עם זיקוק או משהו כזה, שרים עם הולדת שמח. וברור שהייתה צריכה איזה תירוץ כדי להסביר למה היא קמה למטבח. וכדי להגיד להם שיש לי יום הולדת, אני תמיד שוכח שיש לי יום הולדת, וגם באותה פעם לא זכרתי שזה היום הולדת שלי, ואז כאילו זה האופן שבו היא עשתה את זה, טוב, קצת מביך, טוב, נחמד. כף רגלי לא דרכה במקום הזה מאז, כי הם מנובלים. הם לא מוכנים לשים שם מניפולציות על אנשים שנכנסים וזה... מה שקורה כאן בעצם זה שיש משמעות לאופן שבו המידע נצרב בך בהתחלה. לא תמיד הידיעה שטעית מבטלת את הרושם שהמידע השאיר בך. עכשיו, למה לא סיפרתי לכם בהתחלה שזה היה יום הולדת? כי אם הייתי מספר לכם שזה היה יום הולדת, אתם מיד הייתם אומרים, רגע, למה הפרט הזה קשור? אולי זה קשור להתנהגות המוזרה של המטבח, ולא הייתם מופתעים בכלל מהיציאה של המלצרים. אבל אני סיפרתי לכם את זה באופן שהוא, יש לו שתי הנמקות. א', הוא השאיר אתכם בערפה לגבי מה קורה כאן. זה נקרא הנמקה לגבי הקורא, כלפי הקורא. אבל ב', כי אני עצמי לא זכרתי שזאת הייתה היום הולדת שלי שזה קרה. וזה מכונה הנמקה כלפי הדמויות. כלומר, דבר נעלם מהקורא, כי הוא נעלם מהדמויות, ואתה משתתף איתם. עכשיו, שני הדברים האלה פועלים בתוך הסיפור, הם מייצרים איזשהו אפקט מסוים, איזשהו רושם מסוים, בהתחלה אתה אמור לכעוס, כן.
אז זה לא השוואה מדויקת, אבל בעצם מה שאתה עושה עם משה במי מריבה זה קצת דומה.
נכון,
אתה אומר
נכון.
את הבלבול שלו, ואז...
הסיפור של משה במי מריבה, כמו שאמרתי, זה באמת דוגמה מאוד טובה, לאיך סדר הטקסט קובע את המשמעויות שלו. מה עשיתי במי מריבה? אז, שוב, אם יש מי שלא קרא, אני כן מציע לקרוא את זה גם לפעם הבאה. זה כבר לא פרשת השבוע, אני מצטער, הכל, אבל בכל זאת זה מועיל. הטענה שלי הייתה שם על רגל אחת, שכשנותנים לך תאריך חצוי, אתה שם לב אליו, אבל כשאתה לא יודע מה לעשות איתו, אז הוא יורד לאחורנית של הראש, ואתה מתקדם הלאה. כלומר, אתה זוכר שמשהו מגרד לך שם, אבל אתה לא יודע מה לעשות עם הגירוד הזה, לכן אין לזה משמעות. כשאתה ממשיך לקרוא, אתה מגלה שהם כל כך דומים לקורח ועדתו, אתה מזדהה מאוד עם הכעס של משה. מה שאתה לא מבין זה למה השם מגיב בכעס על משה ולא בכעס על בני ישראל. כשאתה מגיע לתיאור של המוות של אהרון, ומגלה שזה הכל קרה בשנה ה-40, ושזה המאורע של היום הראשון, של החודש הראשון של השנה ה-40, פתאום אתה חוזר אחרון ואומר, הבנתי. בעצם, זה לא קשור לקורח. זה דור חדש. למה זה נראה קשור לקורח? בגלל שמשה רואה את זה כקשור לקורח. למה משה כועס? כי הוא חושב שהם ממשיכים את מה שהם היו. למה השם לא כועס? כי בני הקדוש ברוך הוא הם לא ממשיכים, אלא מתחילים. עכשיו, על רגל אחת, מה שקרה כאן, זה תיאור של הסיפור משתי פרספקטיבות, שמה שמאפשר את שתי הפרספקטיבות, זה מניפולציה בסדר שבו הנתונים נמסרים. כשיש לי נתון שאני לא יודע מה לעשות איתו, אז אני לא עושה איתו כלום. לעומת זאת שאני קורא, המעט כאליתן אומרת זוות חלב ודבש לעמיתנו במדבר, בום בום, אני מרגיש שהם צועקים דתן ואווירם. לא, סליחה, כשהם אומרים, אף, למה להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמה, כן, כשהם מתארים את עצמם כעם השם, אני שומע את קורח, כשאני שומע את המטה לפני השם ושימונה המורים, אני שומע את קורח, כשאני שומע את הרמז המפורש ולו גוון ובגווה אחינו לפני אדוני, אני שומע את קורח. אז יש לי חטוטרת בתחילת הסיפור שאני לא יודע מה לעשות איתה, אז מה? לא מפריע לי. כלומר, קצת, אבל לא באמת. כשאני מגלה מה המשמעות שלה, זה רק בפרשת מסעי, ואז הכל מתהפך. כי פתאום אני מבין שהסיפור דומה לקורח, אבל הוא לא באמת קשור. הוא דור אחר לגמרי. עכשיו, ואז מה אני עושה עם האנלוגיות לקורח, או מה עשיתי קודם עם חצי תאריך, זה מה שאמרתי על הרובוטריק. אתם זוכרים? כלומר, שיש בליטות מסוימות, שהפונקציה שלהם היא לבנות צורת הבנה אחת, והן הופכות להיות לא נעימות בקריאה השנייה, ולהפך, אבל זאת המשמעות של האופן שבו הטקסט מתהפך. עכשיו, למה הטקסט יכול להתהפך? כי באופן עקרוני, עד הרגע שבו נאמרה המילה האחרונה בסיפור, אני לא יודע בוודאות אם הבנתי אותו נכון. אני אתן לכם דוגמה. דוגמה האחרונה, כי אני רואה שכבר הזמן נגמר. לא יודע אם קראתם פעם את דברים של בורחס, חורחה לואיס בורחס. הוא בעיניי סופר מאוד מוכשר וגם עצלן. לא היה לו ממש כוח לפתח את הרעיונות המגניבים שיש לו עד הסוף, והוא לפעמים סתם כתב את הוורטים, כאילו מה שסופר אחר היה עושה מהם ספר, ואחד הסיפורים המבריקים ביותר שלו, מהבחינה הזאת, זה ספד לסופר שהוא חבר שלו, כמובן סופר דמיוני, שבו הוא מתאר את מפעלו הספרותי של החבר ההוא שנפטר, וכך הוא לא צריך לכתוב את הספרים, בעצמו, הוא פשוט יכול לספר על הספרים שהחבר כתב. עכשיו, אחד הספרים שהחבר כתב, ספר בלש מבריק, ממש מאוד נחמד, אולי, יכול להיות שיש לי את זה כאן, אבל טוב, לא משנה. אחד הספרים האלה, לא, זה בטוח כאן, אבל אני אתגבר על עצמי, יצר הרע והכל, הוא ספר בלש קלאסי. יש רצח, יש בלש, הוא מחפש, בסוף הוא מכנס את כולם ביחד, וכולם מנסים להבין מי הרוצח, בסוף אומר הרוצח הוא זה וזה, ובזה הספר נגמר. חוץ נשאר עוד משפט אחד שמופיע בסוף. הכל חשבו כי פגישתם של אומני השח הייתה מקרית. עכשיו, המשפט הזה, ככה מתאר בורחס, מטריד את הקורא, לפחות הקורא הפיקח, וגורם לו לחזור אחורנית לספר. נגיד איפה הייתה הפגישה של אומני השח? מה אם היא לא הייתה מקרית? מה אם הפגישה שלהם הייתה לא מקרית, כי זה המשמעות שעולה מהמשפט האחרון. ואז הוא יבין שכל שרשרת ההיקשים שהבלש עושה זז הצעד אחד, והמשמעויות של כל ההיקשים מתהפכות, ובסוף מתברר שהבלש טעה. ואתה פענחת את הפתרון, את התעלומה, טוב יותר מהבלש. עכשיו זה מבריק, רק חבל לבזבז זמן לכתוב ספר בשביל זה. אתה יכול פשוט לכתוב סיפור על חבר שלך שכתב ספר כזה. עכשיו, הדוגמה שיש כאן היא מבריקה, כי בעצם אתה יכול להגיד שהנתון נמסר במקום הלא נכון. אבל הוא נמסר בדיוק במקום הנכון. הוא נמסר במקום הנכון מבחינת מה שהוא רצה לגרום לך. הוא רצה לנצל את השורה האחרונה לפני סוף הדף, כדי להגיד לך, הכל עוד יכול להתהפך. בגרסה ילדותית, אתם תראו לפעמים סיפור שנגמר ב- ואז הוא יתעורר. נכון? וזה כאילו בא להגיד לך כל מה שהיה כאן היה. זה צורה לא מתוחכמת, אבל בבסיס זה האופן שבו טקסטים עובדים. עד שהם לא נגמרים, הם לא נגמרים. אפשר להוסיף נתונים שישנו את הקשרים שבין הרכיבים עד הרגע שבו האנד מופיע והטקסט נגמר. עכשיו, רוב הטקסטים לא עושים את זה. רוב הטקסטים בונים על קוראים שעובדים עם הסדר. כשאתה בוחר לשבור את הסדר, כמו ברב מערכתיות של מילוי פערים, לרוב יש לך סיבה טובה. עכשיו, בקובץ מטלה שאני אשלח לכם, אני מנסה, בהתחלה אני מבקש לקרוא כמה עמודים מתוך המאמר הוא של מנחם פרי, שעוסק בשאלה איך קובע סדר הטקסט את משמעויותיו, ואחר כך לקרוא את סיפור בעל פאור לפי סדר. עכשיו, השאלות שאני שואל הן באמת יותר שאלות שהמטרה שלהם היא שימו לב למה שאתם קוראים לפני שאתם עוברים הלאה. זה לא שאלות מהסוג שצריך לחפש בפרשנים או לא יודע מה. רק לנסות לקרוא את הסיפור ולשים לב איפה נמסר המידע ואיך כל פיסת מידע חדשה משפיעה על מה שחשבת שאתה יודע קודם. מי זנה אל מי? בני ישראל הלכו אל בנות מואב או שאולי הם פוטו נגיד. סתם דוגמה להיפוך שכולם בטח שמו לב אליו. ואם תתקדמו שלב אחרי שלב, אתם תגיעו למסקנה שיש פה אולי שבעה שלבים כאלה, ושבסופם הסיפור משתנה לגמרי ממה שהוא היה בהתחלה, ואז אני אנסה לתאר גם מה המטרה הדתית, כלומר מה רוצה התורה לעשות בסיפור כזה. בסדר, אז אני את המאמר כבר שלחתי, אני אולי אקפיץ אותו שוב, אני אשלח לכם גם, בעזרת השם, את הקובץ של המטלה. והסיפור, כן, של פרחים, של ורד לאמילי, סליחה.
יושי, מה שפת המקור של הסיפור?
באנגלית במקור. סיפור אמריקאי מאוד, והוא מדהים, אגב אתם תגלו כשתקראו אותו שיש לו קשר גם לסיפור של הרב מערכתיות במילוי תארים. הניסיון להבין מה קרה, סיפור קצת מחריד, אבל באמת מלאכת מחשבת.
אתה ממליץ לקרוא קודם את המאמר או קודם את הסיפור?
אבל תראה, אם אין לך סבלנות לסיפורים, תקרא קודם את המאמר. אם אתה מחפש סיפור...
הפוך, נראה לי של המאמר אין לי סבלנות, אבל אני אתאמץ בכל זאת.
כי יש בסיפור קצת חידה. לא לגע... אבל כשאתם קוראים את הסיפור, שימו לב פשוט לאיך אתם, איך דברים נבנים לפי סדר המסירה שלהם, לפעמים בלי לומר דברים במפורש. איזה נוף אתה צובע? מי היא? בת כמה היא לדעתך? זה לא כתוב. מה מתברר לך פתאום? איך הדברים האלה משנים את ההבנה? זה ממש לדעתי מלכת מחשבת של מניפולציה.
איך יכולות שאלה קצת שיעור?